עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
דור.
מה קורה?
בסדר, אתה מוכן?
אני נולדתי מוכן.
גם אני חושב שנולדת מוכן.
משתדל, לפחות.
אז טוב, אז נעים מאוד, וניתן את הגילוי נאות הרגיל המקובל. דור, סמפליט, חברת פורטפוליו של פיוז'ן, משקיעים הראשונים שלכם, עשינו גם פולו-אפ בסיבוב הנוכחי המתנהל, בזמן הקלטת שיחה זו. זהו, זה נראה לי הדיסקליימר, הבמה שלך.
אז באתי לדבר היום על איך מביאים 50 לקוחות ראשונים לסטארט-אפ.
בלי תקציב.
בלי תקציב.
לא עם קצת, לא.
לא, לא, עם מינוס בתקציב.
סבבה.
Lean and mean, מה שנקרא. אז נעשה איזושהי הקדמה קטנה, אני דור, המנכ"ל של סמפליד, אנחנו בונים AI agent, שעושה sales development לחברות B2B, משתדלים to practice what we preach, משתמשים בכלי שאנחנו בונים בשביל להגיע ללקוחות.
בשביל להגיע ללקוחות של סמפליד. זאת אומרת, יש לכם כלי לאנשי מחירות שאתם משתמשים בו כדי לעשות מחירות בעצמכם.
לחלוטין. גם הכלי הזה נולד מתוך החוויות שאנחנו חווינו בדרך היזמית שלנו, שהתחילה לפני בערך 5 שנים, הקמנו כמה עסקים בבוטסטראפ, שמכרו כל מיני סוגים של מוצרים. דבר המשותף לכולם היה בעצם הדרך שבה הגענו ללקוחות, שזה שימוש מסיבי באסטרטגיה של אאוטבאונד, שהיא בתכלס המרקטינג הכי זול שיש שם בחוץ, ללכת להביא בצורה אקטיבית לקוחות. מתוך החוויה שחווינו בתוך העולם הזה, בעצם, והנוסחה שקודם כל מצאנו לעצמנו, אנחנו מקימים את סמפליד, עובדים על זה ב...
בוא נדבר על מה זה האאוטבאונד ספציפית, מה הצ'אנלים שאתם משתמשים בהם, למי שלא מכיר או רוצה להבל שנמקד.
אז זה קראש קורס כאילו, היום לחברות יש שתי ערוצים מרכזיים להביא לקוחות. אינבאונד, שזה בעצם פועל כמו מגנט לצורך העניין, אני מפרסם ומחכה שלידים ייכנסו אינבאונד אליי. אאוטבאונד זה כל השאר, בעצם כל מה שאני עושה בצורה אקטיבית, בשביל לזהות לקוחות שיכולים להיות פוטנציאלים מבחינת קהל היד שאליו אני מכוון, לנסות לפנות אליהם ולעניין אותם מספיק בשביל שיעלו איתי לפגישה, דמו, יתחילו פרי טרייל או משהו בסגנון הזה. שבסוף זה, אנחנו מדברים על מייל, לינקדאין וטלפון, זה שלושת ערוצי התקשורת
המרכזיים.
לפני הדבר הזה הייתי, למדתי קצת, הייתי כמה שנים בצבא, בשלדג, אבל בוא נצלול פנימה.
יאללה.
אז בגדול, נעבור היום על 5-6 צעדים, שכל אחד יכול להתחיל לעשות אותם מחר בבוקר, מיזם עם רעיון, בשביל להתחיל לפגוש את השוק. לפגוש את השוק זה יכול להיות גם לקוחות, גם דיזיין פרטנרים, גם משקיעים פוטנציאליים, אדוויזרים, יש הרבה מאוד פרופילים של אנשים שאנחנו רוצים להיפגש איתם, שאנחנו לוקחים את הצעדים הראשונים של החברה, ובעצם הרעיון זה לנסות לעשות את זה כמה שיותר ממוקד עם דברים שהם בלי לחכות לאיזשהו מיילסטון שהחברה מגיעה אליו בשביל להתחיל לעשות את העבודה הזאת. שבסוף לפני שצוללים פה לדברים, אני חושב שהנקודה הכי חשובה שאני מנסה להעביר זה שפאונדרים של חברות חייבים לעשות סיילס, חייבים ללמוד לעשות סיילס, גם אם הם חושבים שזה לא הדבר, לא הפורטה שלהם, והם אנשי מוצר, או מביאים טכנולוגיה מאוד ייחודית, התהליך הזה של לבנות את הצעדים הראשונים של הסיילס של החברה, זה הדבר שהכי יכול למקד אותם, גם ברמת איזה מוצר הם בונים, ומה ולמה. אני פוגש הרבה מאוד יזמים שמחכים לאיזשהו רגע מסוים, שאני לא יודע לעשות מחירות, ובוא נחכה לעשות איזשהו גיוס, שאז נוכל לזכור...
איש מחירות אמריקאי.
איש מחירות אמריקאי.
טעות מספר אחת בספר.
זה תמיד נגמר בשברון לב, או כמה שברונות לב back to back.
ואז גם נגמר הכסף והזמן, ואתה מת בגדול.
אז בעצם הסיפור הזה של כאילו אני אבנה פה איזשהו מוצר מאוד מאוד חזק, כי אני מכיר את הדומיין שלי והלקוחות יגיעו בעצמם, זה מיתוס, אני עדיין לא פגשתי מוצר שמוכר את עצמו, אבל מעבר למחירות עצמם, בסוף התהליך הזה, זה הדרך הכי טובה גם להכיר את הלקוחות שלך ואת מה שכואב להם, את הכיוונים האמיתיים ש... הם בוערים להם ברמה שלשם אתה צריך ללכת לפתח, והתהליך הזה זה תהליך שהוא אף פעם לא נגמר, וצריך לקחת את זה, לאמץ את הפרקטיקה, לנסות לפגוש כמה שיותר אנשים, ולנסות להתחיל למכור מהיום הראשון. להתחיל למכור מהיום הראשון זה לא את ה-full blown product שאנחנו מדמיינים אותו בראש, אלא למכור צעדים קטנים, מישהו ש... יעזור לי עם אינטרואים לאנשים אחרים, מישהו שיהיה דיזיין פרטנר שלי, או שהוא יהיה מוכן לתת לי אפילו פידבק על המוצר, ואנחנו בעצם מאמנים את השריר הזה, שהוא דווקא שריר של הקשבה, הרבה פעמים.
כן? נשען אחורה ושאט דה פאק אפ כזה.
לגמרי, כאילו סיימת עכשיו שיחת מחירה, ודיברת יותר מ, לא יודע מה, 30-40 אחוז מהזמן, משהו שאתה עושה הוא לא בסדר, כי בסוף שהצד השני מדבר, הוא נותן לך את כל המודיעין ואת כל הכלים להתאים את הפתרון למה שהוא רוצה. אז בוא נתחיל.
בוא נתחיל.
בשלבים. אני יש לי בעצם רעיון, מוצר, אני פועל בעולמות HR Tech לצורך העניין. הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה להגדיר את הקהל מטרה שאליו אני מכוון. בעצם לעשות איזשהו תרגיל כזה, שבו אני יוצר לפחות 2 או 3 קבוצות שהן שונות בתמהיל שלהם. למה? היום אנחנו יושבים פה בפלורסנט, אנחנו הולכים למצוא, לתת מוצר HR Tech לאנטרפרייזים, במהלך התהליך שאנחנו מתחילים לפגוש לקוחות, אנחנו מגלים שאולי בעצם המוצר הרבה יותר מתאים לחברות קטנות, ויש הרבה פער בין ההנחות שלנו מתחת לפלורסנט, לאיך שהן נתפסות בעולם האמיתי, ושווה לא להיות מאוד biased, כאילו לא ללכת לכיוון הטבעי שאנחנו חושבים האסוציאטיבי, אלא לנסות כמה דברים שונים במקביל. רק דרך הניסיונות של הדבר הזה, אנחנו נוכל להבין מה עובד לנו ומה לא עובד לנו.
ברור.
אנחנו, זה די straight forward, כאילו אנחנו מתמקדים בתעשייה, בטייטלים, בסוגים של חברות, ומנסים לייצר כמה קהלים כאלה שהם
נכון,
שונים.
נכון, וחשוב מאוד גם להיות יחסית ספציפי בהקשר הזה, זאת אומרת, אתה יודע, יש כל מיני אנשים שמפתחים אפליקציה, ואומרים קהל היעד שלי הוא כל מי שיש לו סמארטפון, או מפתחים תוכנה ארגונית, ואומרים כל מי שיש לו עובדים, משתמש ב-HR פלטפורם שלי, זה לא ICP, זה לא הגדרת הטארגט אודיאנס שלך, צריך להיות יחסית מצומצם ומדויק, וצריך להחליט הרבה פעמים ב-ICP מה לא, ולא רק מה כן, זאת אומרת, מי פחות רלוונטי, והכוונה היא כמובן, לעכשיו, לא תמיד, ברור שכשתהיו חברה גדולה עם 100 מיליון דולר מחירות, ויהיה לכם פלטפורמה נורא מקיפה ומתוחזקת, תוכלו לפגוש עוד קהלי יעד, אבל עכשיו ביום הראשון הזה, ב-day one או ב-day minus 1, אתם צריכים להיות סופר ממוקדים.
לחלוטין. בגלל זה אני אומר שנגיד לצח, בוא ניקח את ה-company size כדוגמה, כן? אז החלוקה המסורתית, כמו שאפשר למצוא אותה ב-LinkedIn Sales Navigator, זה 0 עד 10, 11 עד 50, 50 עד 200, 200 עד 500, 500 עד 1000.
זאת אומרת, זה רמת הגרנולריה שאנחנו צריכים לרדת אליה.
אז אנחנו רוצים בעצם להפריד את הקבוצות האלה, להבין שחברה של 200 עובדים וחברה של 500 עובדים מתנהלות שונה. יכול להיות שהם, אני חושב שהם שתיהם תאומות לטארגט אודיאנס הזה, אבל בעצם להפריד אותם, לפנות לכל אחד מהם עם מסר שהוא טיפה שונה, טיפה יותר מתאים למה שהם מחפשים, ולראות איפה אני מצליח להתקדם. אני בסוף, אני מדמה את הדבר הזה לסולם שלבים, שצריך להבין שאי אפשר לדלג על אף שלב בסולם. אני קודם, בשלב הראשון אני רוצה לגרום לאנשים להיות מספיק מעוניינים במה שאני עושה, בשביל להעלות איתי לשיחה ולהקדיש לפני את הכסף שלהם, את הזמן שלהם.
נכון.
שזה מבחינתי הסיגנל הראשון לזה שאוקיי, מישהו מוכן להקדיש לי חצי שעה, יש פה משהו שיכול להיות שהוא מעניין אותו. עכשיו אני רוצה להפריד בין חברות של 200 עובדים, חברות של 10 עובדים. איפה שאני אראה שפה הצלחתי לייצר 20 שיחות ופה הצלחתי לייצר 5, כל אחד מהדברים האלה הוא סיגנל שעוזר לי להבין איפה אני מתקדם לשלב הבא.
מעולה.
אבל הדבר השני זה שאני צריך להבין שאני לא מתחיל מהיום הראשון בלמכור את המוצר שלי בחוזה שנתי עם התחייבות לחמש שנים, אלא אני כל פעם מנסה להתקדם עוד שלב.
אז תכף נגיע לשלבים, אבל בוא נתחיל. זה מה שנקרא השלב הראשון, והוא גם שלב והוא כמעט תרגיל תיאורטי.
לגמרי.
יושבים בפלורסנט, מגדירים קבוצות קהלי יעד, ואז מתקדמים.
נכון.
מתוך הנחה שהקבוצות האלה השתנו עוד 1,000 פעם. זה אפשר, אם אין לכם מושג,
20 מיליון פעם.
תנחשו.
העיקר תתחילו, העיקר תהיו בתנועה, תעשו משהו.
אוקיי.
עכשיו בעצם אני בן אדם שאף אחד לא מכיר אותו, ככל היה, כאילו, כי עדיין זה לא החברה השישית שלי, ששם הכל הרבה יותר קל, אלא אני מנסה להגיע לאנשים זרים, זה המהות של אאוטבאונד, אני מנסה לעניין אותם מספיק, והדבר הזה אני בעצם דורש מהם משהו. עכשיו יש כמה דרכים לעשות את זה, והדרך מספר אחת ליזמים בתחילת דרכם, אתה נפגע מהצד
שלי
בדבר הזה, זה בעצם הנושא של ריפרלס, ולהכניס את ריפרלס לא כאיזשהו פרויקט של שבוע שעושים אותו, אלא כפרקטיקה שאנחנו מכניסים אותה לסל המשימות שאנחנו עובדים עליו בכל שבוע. בעצם הרעיון זה להשתמש ברשת שלכם, וברשת של הרשת של הרשת שלכם, וכן הלאה וכן הלאה, שאני יש לי איזשהו משהו כזה שאני אומר, הדבר המינימלי שאני יוצא ממנו מפגישה, היא עוד פגישה. זאת אומרת, גם אם אין איזשהו פיט, ואני מבין מהרגע הראשון שהבן אדם שעליתי איתו, זה לא מעניין אותו, הוא בחברה של ה-500, שאני צריך חברות של 200, הדבר המינימלי שאני אבקש ממנו זה שננסה לחבר אותי לאנשים אחרים, זה כמו גלים שהולכים ומתרחבים, ואנחנו בעצם משתמשים בדבר הזה בשביל להגיע לשיחות, כן? עכשיו, משהו מאוד מאוד חשוב להבין, זה שצריך מאוד להוריד את החיכוך, אוקיי? זאת אומרת, אני היום רוצה להגיע ליזם של חברה, יש לו הרבה מאוד דברים על הראש, ואני צריך, אחד, לדרוש ממנו כמה שפחות, ומהצד השני לתת לו כמה שיותר. וכל אחד יודע לענות על השאלה הזאת בעצמו. זאת אומרת, מה הוא יודע לתת? כן, יכול להיות שאתה יודע לתת שיחה מעניינת על העתיד של לאן התעשייה שלך הולכת, יכול להיות שאתה מוכן לתת דיזיין פרטנר שהיא בחינם, ולעשות בשבילם עבודה רק בשביל להתחיל איזושהי אנגייג'מנט. ומה אתה מבקש? זה תמיד צריך להיות הכי מינימלי, לבוא עם ציפיות נמוכות, לבקש פידבק, אבל לבקש פידבק מתוך מקום אמיתי, כן? כי כמה שיחות פידבק שאתה תצליח לעלות אליהם, ככה אתה תשמע דברים שמתחילים לחזור על עצמם, והתשובות יתחילו להתגלות מתוך עצמם. זאת אומרת, אתה באיזשהו תהליך, זה לא סתם נקרא תהליך של דיסקאברי, אתה כל שיחה כזאת שאתה מצליח לעלות אליה, היא חושפת עוד איזשהו פרט מידע שלא ידעת אותו לפני זה. עכשיו, כשאנחנו כבר הולכים לשיחות האלה, מה שאני מנסה לעשות, זה אחד לספר את מה שאני עושה כמה שפחות על ההתחלה, כן? גם בכלל, בכל פנייה אני תמיד פחות מנסה להתרכז בעצמי, אלא יותר להתרכז בצד השני, למה אתה, גיא קצוביץ', מישהו שמאוד מאוד מעניין אותי לשמוע את הפידבק שלו, זה מה שאני עושה ככה במשפט, בשביל לייצר קצת עניין, עוד שנייה נראה כאילו איזשהו טמפלט של איך אנחנו עושים אינטרו מייל כזה, אבל אני פה בשביל לשמוע, ו-I'm not selling, I'm learning, כן? כי יש לי פשן אמיתי לדבר שאני מתעסק בו, והבעיה הזאת היא באמת נוגעת לי במקום עמוק אצלי, ואני באתי ללמוד. וככל שתצליח ללמוד, ככה הקשר האישי הזה הוא ייווצר יותר טוב. אם אנחנו חוזרים לעולם המחירות, אז בסוף B2B sales זה משהו שהוא מאוד מולטי-טאץ', כן? זה לא זבנג וגמרנו, מישהו נכנס לאתר אינטרנט שלך, עשה משהו בעגלת קניות ומכניס את האשראי ויוצא. אתה צריך לבנות relationships, הרלationships האלה, יש כאלה שאתה תפגוש אותם יותר בעתיד, אבל זה המפתח להכל. מ-relationship אתה תמצא את האנשים הנוספים שיעשו לך עוד ריפרלס. זה דוגמה הכי קלה להבין. בשלב הראשוני תתחיל להתמקד בכאבים שלהם. זאת אומרת, אני יודע שאני רוצה לעשות פתרון בעולמות של sales development, אז אני אגיע לכמה שיותר אנשים על כל הספקטרום של sales development. מהמנכ״ל, ל-VP Sales, ל-CRO, ל-Account Executive, ל-SDR, ל-BDR Team Leader, כל בן אדם שהוא רלוונטי בתוך הדבר הזה, ואני אשאל אותו מה הכאבים שלו, איפה הוא רואה את האתגר הכי גדול ביום יום שלו, וממש עושה איזשהו מחקר, אוסף את הסיפור הזה, ומכל שיחה אני מנסה לעשות איטרציה לשיחה הבאה. עכשיו, מה שאני למדתי, כן, זה שאם אתה באמת תצליח להעביר את המסר שאתה פה בשביל ללמוד, ושאתה יודע על מה אתה מדבר, כן? אז מי שירצה להשתמש במוצר שלך, או שאתה תביע, הוא יביע עניין בדבר הזה, הוא יודע להגיד את זה בעצמו. הוא לא צריך שימכרו לו, כן? הוא צריך שאתה תייצר אצלו עניין, ושאתה תראה לו שיש פה איזשהו בן אדם מעניין, שאולי אפשר לעבוד איתו סביב הדבר הזה, והדברים האלה הם קורים
מעצמם.
קורים מעצמם. התחלנו בזה, אבל גם נסיים בזה, בסוף גם שיחה שלא נגמרת בחוזה שנתי עם 250 יוזרים, המינימום שלה זה להיגמר באינטרודקשן, ואני ממש כמעט כל שיחה, בטח השיחות שהולכות פלופ, כאילו כאלה שאני יודע שאוקיי, אני כנראה לא אדבר עם האדם הזה בעתיד, אני אומר, תשמע, אני פה בשביל ללמוד, נפגשתי 250 צוותים כמו הצוות שלכם לשיחות פידבק, ואני מתכנן להגיע ל-500, אז אם אתה יכול לעזור לי להגיע לעוד 2, זה משהו שאני אסיר תודה לגביו, ולמה אני אומר שזה דווקא בשיחות שהלכו פחות טוב? כי אנשים ברמה האנושית שהם מרגישים שהם לא יכולים לעזור לך, אבל אתה כן מבקש משהו שהם כן רואים את עצמם, מביאים את עצמם לשולחן, אז שם הם נותנים...
הנה מישהו בתוך החברה שלי שאולי יכול לתת לך פידבק, או אפילו בחברה אחרת שעושה תפקיד מקביל אליי.
בדיוק.
מעולה. אז אנחנו מבקשים היכרות, בהקשר הזה, בהקשר של Sales או Discovery Sales, אז אנחנו מדברים על לקוחות פוטנציאליים לתחקור. לתחקור סלש מחירה.
לגמרי.
אוקיי. מה שנקרא שיחת פידבק, פשוט.
שיחת פידבק, שדרך אגב, אם אתה נכנס לעולמות שאתה רוצה עכשיו ללכת לגייס כסף, אז אתה תגיע גם עם משקיעים פוטנציאליים לשיחת פידבק, וגם באמת תשאל אותם, כאילו מה אתה מפספס פה. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לשיחות מחירה כאלה, אנחנו מאוד מאוד רוצים להראות כמה אנחנו טובים, וכמה אנחנו כבר מתקדמים, וכמה אנחנו יודעים. והדבר הזה הוא מייצר אינטראקציה מאוד מכירתית. כן? אתה מנסה לשים על עצמך איזשהו שריון.
נכון.
ודווקא אם תצליח להגיע לשיחה כנה, אז הרבה פעמים אתה תבין גם את הבעיות האמיתיות שלהם, וגם יהיה להם הרבה יותר רצון לעזור לך, בתור בן אדם, בתור מישהו שהוא... הסיפור הזה של ריפרלס, בסופו של דבר, זה פריבילגיה שיש לנו בתור יזמים של early stage, כן?
כי אנחנו לא באים למכור, אנחנו באים לבקש פידבק ועזר.
לגמרי, כי היזמים האלה שאנחנו רוצים להיפגש איתם, היו שם בנעליים שלנו לפני זה, הם מבינים איך זה קורה, והם הרבה פעמים רוצים לעזור. עכשיו ברמת הפרקטיקה, כן? איך אני בעצם עושה את הדבר הזה? אז השלב הראשון זה לעשות אינטרו מפינג. אוקיי, אני אתן דוגמה, אני לוקח אותך, גיא קצוביץ', בן אדם שאני יכול לבקש ממנו אינטרוים, מרגיש עם איזה דבר הזה יחסית בנוח, ואני רוצה להקל עליך את החיים כמה שיותר, אוקיי? זאת אומרת, כל דבר שהוא בא בשאלה פתוחה, שמע, יש לי, מה, אני רוצה שתחבר אותי ל-VP Sales בחברות שמתיים עובדים.
כן, למשקיעים שמתעניינים בזה, זה גם אני מקבל.
אני לא נותן לך כל, אני לא נותן לך כלי שאתה יכול לעבוד איתו.
נכון, תעזור לי לעזור לך.
בדיוק. מה אני עושה בדבר הזה? אני בעצם עוסק כל שבוע במיפוי של אינטרואים. אני שם לעצמי, קודם כל ברמת החברה, זה החברות שאני רוצה להגיע אליהם. אחר כך, מי האנשים בתוך החברות האלה?
זה עבודה פנימית, שהיזם או היזמת צריכים לעשות עוד לפני שהם פנו למישהו.
זה העבודה שלכם.
נכון.
זה העבודה. עכשיו, ברגע שאתה עשית את האינטרו מפינג הזה, אתה מגיש את זה למי שנותן לך עזרה, הוא מסמן לך, אתה עושה את החיים קלים בשבילו, אתה רק תסמן לי VOX.
יש אקסל.
לגמרי.
אנחנו אגב פה מדברים על דוגמה פרקטית, אנחנו עובדים על זה ביחד.
כן, לגמרי, אקסל ארוך שכל הזמן הולך ומתעדכן, יש רשימה של יעדים לכל רבעון, של חברות שרוצים להגיע אליהם, אני גוזר אחורה, אני יודע שאני רוצה להגיע לפחות ל-50-60 שיחות שהגיעו מריפרלס ברבעון, זה אומר שאני צריך להגיע לאזור המאה אינטרואים, פחות או יותר, ואת המאה אינטרואים האלה צריך למלא, כן? עכשיו, הדבר השני, אחרי השלב של המיפוי, זה בעצם איך אני מטפטף את האינטרואים האלה. גם בשבילי, בשביל היזם, שאני יוכל להיפגש עם כמות של אנשים שהיא סבירה, ושהדבר הזה הוא לא, ששום דבר לא יהפוך להיות לספרינט. אוקיי? אנחנו רצים פה מרתון. אני פוגש הרבה יזמים שאומרים לי, אנחנו בשבוע הזה הולכים להתפוצץ על ה-Sales Development. אבל זה לא מחזיק מים. זה צריך להיות פרקטיקה שמכניסים אותה ליום-יום שלכם. איך עושים את הדבר הזה? אני שם לעצמי כיד כל שבוע, אני שולח לפחות 5 בקשות אינטרו. עושה את זה כבר, אני לא יודע כמה חודשים. אני יודע שאם לא הגעתי למספר הזה, משהו בתוך הסדר הטבעי של הדברים, בתוך הסט פעולות שאני צריך לעשות בשביל לייצר לי פאנל של פגישות שהוא מחזיק את היעדים שאני רוצה להגיע אליהם, משהו לא עובד. גם פה אנחנו עושים סגמנטציה בתוך הדבר הזה. אני רוצה להיפגש עם 20 חברות ראשונות, לתחקר, להבין מה בעצם היה בפגישות האלה, בשביל זה משתמשים בכלים כמו של
בידרמן.
אבל בעצם אני עושה את הפגישות, עושה כאילו איטרציה בין פגישה לפגישה, איטרציות קטנות ואופטימיזציה. אני מנסה להבין מה עבד לי טוב, מה לא עבד לי טוב. אם הצעתי פרי טרייל של שבועיים ואף אחד לא לקח אותו, יכול להיות ששווה להציע פרי טרייל של חודש, כדי שיהיה לי את השניים, שלושה הראשונים האלה. כן, עד שלא תגיע לאינטראקציות האמיתיות האלה עם הלקוחות, אתה לא באמת תוכל להוציא הכל זה השרות. ועוד משהו שדיברנו עליו, בעצם תוריד את החיכוך כמה שיותר. תבקש פידבק, תציע משהו בחינם, תנסה לעשות את זה מאוד שווה להיפגש איתך. גם אם זה בגלל שאנשים אוהבים להשמיע את דעתם, ואתה בא בכנות לשמוע את מה שיש להם להגיד, אתה רוצה את האדווייס הספציפי שלהם, כי הם, כל דבר שיוצא מהפה שלהם הוא זהב מבחינתך, ואתה עשית עבודת מחקר שהביאה אותך לשם הספציפי הזה שאיתו אתה רוצה להיפגש. Make them feel special. כולנו אוהבים את זה, כן? ו-play the long game. אתה, הכל הוא נגדך. אתה יזם, אין לך מוצר, אף אחד לא ישקיע בך כסף, אתה nobody, כן? הדבר שאתה יכול לעשות, זה לבנות relationships עם אנשים. ופה יש משהו שהוא לא מופיע במצגת, אבל זה ככה קריאה פתוחה לכל היזמים, תעזרו ליזמים. מבקשים עזרה כל היום, אני כל הזמן מבקש עזרה מאנשים, כחלק מהפרקטיקה היומיומית שלי, ואני משתדל, בכל פעם שמישהו מבקש ממני, גם אם הוא 50 צעדים מאחוריי, ואני לא רואה שום דבר שיצא מזה, אני מנסה לעזור, כי זה חשוב, זה ככה מתקדמים, אנחנו עוזרים אחד לשני, ואי אפשר בלי הדבר הזה, אז שמישהו מבקש ממני פידבק, אני כמובן עולה לשיחה, כי נאה דורש, נאה מקיים. איך דבר כזה נראה? כן? סתם רציתי להביא איזושהי דוגמה, בשביל לא לדבר ב-50 אלף רגל.
ממש רואים אותה בשקף.
אז בעצם אני אפשר לראות כבר מהכותרת, אני מבקש לעשות אינטרו לבן אדם הספציפי, גיא קצוביץ' מפיוז'ן, לא מחפש interesting VP sales, כן? או CFOs in enterprises. המייל מתחיל בזה שאני מבקש משהו מאוד מאוד ברור, CTA מאוד ברור, אני רוצה פידבק, אני רוצה ללמוד על האתגרים שלך בעולמות של אתה ב-Sustainable Development, אני רוצה להבין איך אתה מתמודד עם הדבר הזה היום, וזה כל מה שאני רוצה. אני רוצה אינטרו עם הבן אדם הספציפי הזה, כי מעניין אותי לשמוע מה יש לו להגיד.
וממש אתה פותח, זה המשפט הראשון באימייל.
כי אני תמיד מתרכז בצד השני לפני שאני מתרכז
נכון,
בעצמי.
אני רוצה לנו... לדעת, אם אני עכשיו גיא קצוביץ' ואני עושה לך אינטרו על בסיס בקשה כזו, אני רוצה בפתח המייל להבין מה אתה רוצה ממני, לא עכשיו נאום שלם בצ'אט GPT, ואז בסוף יש איזה אסק שמתחבא לו למטה במייל. אף אחד לא קורא את הדברים האלה.
אף אחד לא מגיע לשם, זו בדיוק הנקודה. עכשיו, הדבר הזה הוא גם נכון, עוד מעט נדבר על קצת על כל האוטבאונד, אבל הסיפור הזה של... אני מתרכז בצד השני לפני שאני מתרכז בעצמי, זה הנר שאנחנו פועלים לפיו, כי ההודעות הארוכות האלה שמתחילות ב-Hi, I'm Dor, I'm the CEO of SampleLead, we do this and that, כאילו, no one gives a fuck, כן? אנשים רוצים להבין מה אתה רוצה מהם, אני הרבה פעמים משתמש ב-Too long didn't read, כאילו בסוף מאמלק את כל ההודעה הזאת ששלחתי לך.
למשפט אחד. בוא נעלה לשיחה של 20 דקות לפידבק.
That's it.
וזה נשמע לנו, אבל למה לנו כישראלים, זה מאוד נוגע בי הדבר הזה פה בבטן בזמן שאתה מדבר, כי אני עושה את הפרקטיקום הזה, לא רק שנגיד סתם, הנה גילוי זה, אנחנו עושים את זה הרבה, ואני חושב שהיה לנו כמה איטרציות על זה, וזה עובד מצוין, ואני גם במיילים שלי, כשאני מזמין מנטורים לתוכנית, כשאני מזמין דוברים לאירועים, כשאני מזמין אורחים לפודקאסטים, כשאני מבקש אינטרוים מאנשים אחרים, יזמים ומשקיעים, היי-לבל, לפגוש חברות פורטפוליו שלי, אני מתחיל בדיוק במבנה שמתואר פה בשקף למי שרואה את זה, ובווידאו ולמי שלא, אז שתדעו שאנחנו, יש פה מייל ממש שאומר, כמו שדיברנו, אני רוצה להכיר את ג'ון מהחברה הזו. ישר, בלי הקדמות, בלי עכשיו הצעגות, ואז מסבירים למה, נכון? מה הקונטקסט, ויש פה למטה brief about SampleLead, אנחנו רואים פה, וההיילייטס עם זה שהגעתם ל-X מחירו, מה שנקרא, למה אני מעניין, אבל קודם כל מה אני רוצה ממך, ואז הקשר כזה מדרג ראשון ושני אני קורא לזה, למה זה עובד, הדבר הזה? למה זה עובד ככה ולא הפוך, עם סיפור, אני דור, אנחנו SampleLead, זה מה שעשינו.
כי יש לנו איזושהי ציפייה לא מציאותית לכמה בן אדם בצד השני, בן אדם זר, מתעניין במה שאני עושה ומי שאני, כן? עכשיו, הוא תמיד יכול לבחון את הדבר הזה בעצמו. זאת אומרת, יש בתחתית המייל, יש את הכותרת של השם שלי, ואת הטייטל שלי, יכול ללכת ללינקדין, ולקרוא על זה שהייתי 5.5 שנים בצבא. אבל למה שאני מדבר איתו עכשיו, זה ממש לא רלוונטי.
נכון, כן? הוא בדיוק עובר על האימיילים שלו.
הוא עובר על המיילים, הוא רוצה לראות מישהו שגם, זה בסוף עניין של הרגשה שאתה נותן, אם אתה מתחיל בעצמך, אתה תעלה לשיחה, ואתה, הוואליו היחיד שאתה רואה שייצא מהדבר הזה הוא לך ולעצמך. ואתה צריך איכשהו לגרום לבן אדם הזה להרגיש שהוא גם מקבל מזה וואליו, שדרך אגב אנשים, הסיפור הזה של לתת עזרה, כן? אני מוצא שיש הרבה, שזה מבחינתם, זה וואליו אמיתי. והם מנסים לעזור שהם יכולים. ספר איזה סיפור קטן, כאילו, העסק הראשון שהקמנו, אנחנו קוראים לנו היום SampleLead, שזה שם שאנחנו נחליף אותו, אבל למה קוראים לזה SampleLead? כי הפיצוח הראשון שאנחנו עשינו בעולמות האוטבאונד, אנחנו מכרנו מוצר שהיה ויזואלית יחסית יפה, זה היה כוסות עם ציורים של, לוקחים את התמונת פרופיל שלך, מציירים אותם, מדפיסים על כוס, ניסינו להגיע למנהלות משאבי אנוש בארצות הברית. לא ענו לנו, אף פעם. ניסינו לעשות כל מיני דברים שמרקטינג זה, שום דבר לא עבד. עד שאמרנו, אוקיי, בוא במקום לבלבל להם את המוח על מה שאנחנו עושים, נכתוב להם הודעה מאוד פשוטה, שאומרת, אנחנו רוצים לשלוח לך סמפל חינם הביתה, וכל מה שאנחנו מבקשים, שיחת פידבק של 10 דקות. אנחנו לא רוצים למכור לך, אנחנו לא רוצים לדעת איך הבאג'ט שלך עובד, איך התהליכים עובדים בדבר הזה. ומצאנו שכל 7 סמפלים כאלה ששלחנו, נסגרה עסקה של 10 כוסות וצפונה, שזה סוג של מכונת כסף במיקרוקוסמוס. משם הגיע המקום הזה של SampleLead, אני קודם כל רוצה לתת לך משהו, לתת לך, להעביר את הערך לצד שלך, ואם אני אצליח לעשות את זה, אז יהיה הדדיות. ואתה תדע להגיד בעצמך, וואלה, זה מעניין אותי, אני, אתה יודע מה, יש לי בדיוק חבר שאמר שזה היה, אצלי בחברה זה לא רלוונטי, אבל יש לי חבר שבדיוק דיבר איתי על הדבר הזה, בוא אני אחבר אותך אליו.
מדהים.
כן? יש פה איזשהו כמה שורות עלינו, אבל כמה שיותר מצומצם, כאילו.
ממש one or two liners.
כן, וגם תשאירו לעצמכם קצת נשק. כאילו, תשאירו לעצמכם משהו, תשרפו את הכל במייל, אז איזה סיבה יש לבן אדם ייפגש אתכם, כבר יודע הכל עליכם.
כן.
אם יש לכם הילדים, או משהו שאתם מאוד מאוד גאים בו, תשימו את זה, זה לא חובה. אם יש לכם איזשהו חומר שאפשר להסתכל עליו, one pager, אם יש use cases של לקוחות שעבדתם איתם, זה משהו שהוא נותן, מה שנקרא social proof, כן? איזשהו credibility למה שאתם עושים, אבל קצר, יעיל, ופשוט לדחוף כל הזמן אינטרואים כאלה. כל הזמן אינטרואים. לא יהיה פה 100%. ואל תתבאסו שיש אנשים שלא עונים, ויש אנשים שאומרים שהם יקבעו. זה חלק מהמשחק. אבל צריך להכניס את הדבר הזה כפרקטיקה, שלא מפסיקים לעבוד איתה. אז זה לגבי ריפרלס, שבסוף ליזמים ב-early stage, זה חד משמעית הכלי החזק ביותר.
מול משקיעים, יועצים, חברים, יזמים אחרים, תעבדו בזה.
לגמרי.
תכינו רשימות של שורטליסט של לקוחות, לפי ה-ICP שלכם, תפנו אליהם, תשאלו את מי הם מכירים, אז תכינו להם אימיילים מסודרים, שאגב, האימייל הזה זה, אני רק אגיד עליו שני משפטים, ואנחנו אולי נעשה על זה פרק בנפרד, זה אומנות. הסיפור הזה של להבין מה ה-one-to-liners שלי, ומה אני שם ב-highlights, בצורה שהיא תהיה ברורה לצד השני, ולא רק לי, זה אומנות.
גם פה יש איתרציה שהיא אינסופית, כאילו, דברים משתנים, ה-highlights השתנו, אתם מרגישים שאתם לא מצליחים לייצר מספיק פגישות, אתם מסתכלים, עשינו אצלנו 20 אינטרואים, נסגרה פגישה אחת, משהו לא עובד, ובאחד השלבים של התהליך, ואתם כל הזמן באיזושהי חיפוש אחרי הדבר הזה, של מה לא עבד, ואיפה אני יכול לשפר. עכשיו, ריפרל זה כלי מאוד מאוד חזק, החיסרון היחידי שלו, זה שבמעלה הדרך הוא מתייבש, אוקיי? יש כמות מוגבלת של אנשים שאני מכיר ומכיר במהלך הדרך, ושהחברה היא עברה את השלב הראשוני הזה של הדיסקאברי, ויש מוצר שמתחילים למכור אותו, הפאונדרים האלה שדיברנו עליהם, שהם חייבים ללמוד להיות אנשי מחירות בעצמם, צריכים להבין שהם צריכים להבין איך מוכרים את המוצר שלהם, בלי להשתמש ברשת שלהם.
לגמרי.
אוקיי? זאת אומרת שהריפרל זה אולי הדרייבר הכי חזק בשביל להגיע ממש ל-10 לקוחות הראשונים,
כן.
אבל שיש לי 10 לקוחות ואני מגיע מ-10 ל-40, אני חייב להתחיל לחשוב טוב על מה אני עושה, ומאיפה אני מוצא את הלקוחות שלי, וזה בעצם החלק השני של המצגת הזאת. אני היום פוגש המון המון פאונדרים, שהם לא, הם מגיעים אחרי שלב, נגיד גיוס A לצורך העניין, וזה מאוד מאוד ניכר, שהכל הגיע דרך הריפרלס. הם התחילו עם 3 לקוחות ראשונים שהם ממש מכירים ברשת הקרובה שלהם, נכנסו כמה משקיעים שהיה להם אינטרסט בתוך הסיפור הזה, והתחילו לעשות ריפרלס גם, ועכשיו הם בעצם באיזושהי צומת, שהם צריכים להתחיל לבנות את הארגון מכירות שלהם מאפס. זה גם בדרך כלל השלב שבו מביאים את ה-VP Sales האמריקאי הזה, שלוקח גם חצי שנה להבין שהוא לא מביא תוצאות. הסיבה היא זה שאין להם שום ידע על מה עבד או לא עבד בעבר. זאת אומרת, הצעדים שאתם עושים פה, נגיד starting a blog, כן, זה משהו שכל אחד יכול לעשות אותו היום בעולמות של ChatGPT, בכלל אין על מה לדבר. אם אני לא יתחיל לטפטף, לעשות צעדים קטנים ברמה של מה שאני יכול.
שבונים נכסים אישיים שלי שיכולים לגדול עם הזמן.
אני היום יזם, אני רוצה לייצר לעצמי איזשהו קרדביליות, אם אנחנו מדברים רגע על הנושא של הבלוג, כן? הדרך הכי חזקה שלי לחנך את השוק, שהיא בחינם.
היא לכתוב על התעשייה שלי.
לכתוב על התעשייה שלי.
אז שנייה, אני עוצר, נעשה ריקאפ זריז, ואז נראה לי בוא נקפוץ ישר לבלוג. אז באמת דיברנו קצת עליך ועל סמפליט ועל מה אתם עושים. פלטפורמה ל-Lead Generation, או איך אתה לא קורא לזה, אתם עושים שם עוד הרבה דברים. מוכרים כבר במאות אלפי דולרים בשנה, עם עשרות לקוחות, הכל ללא תקציב. דיברנו על איך לעשות את זה, ושהצד הראשון הוא קודם כל להגדיר ICP, את קהל היעד שלנו, שזה בעצם הגדרה תיאורטית של כמה קבוצות קהל היעד, שנדמה לנו או נראה לנו שאנחנו משערים, או שחשבנו או שחקרנו, שאלה הקהלים שלנו, ואז בעצם לפנות, אנחנו התחלנו לצלול לצעדים פרקטיים שאנחנו יכולים לעשות מחר, בלי תקציב, כדי להגיע ללקוחות הראשונים שלהם, ולעשות איתם שיחה תחת המודל שבו אנחנו מדברים איתם, עושים דיסקאברי, מנסים למכור ועושים איטרציה על מה לא עובד, גם בתהליך הדיסקאבר וגם בתהליך הסלס, כדי להבין מה בסוף הלקוחות שלנו רוצים. אנחנו ניגע בזה בפרקי פלייבוק אחרים, אלא אם יישאר בזה מקום בסוף. ואז התחלנו לדבר על רפרל, זו בעצם לבקש אינטרודקשנס, היכרויות מהרשת שלנו, משקיעים, יועצים, חברים, חברים לשעבר, חברות לשעבר,
אקסיות,
ללקוחות שלנו, אקסיות, הכל פעם ולהפעיל את זה כחלק ממתודת העבודה. זאת אומרת, לא לעשות את זה one time, כי שמענו את זה בפרק. זה כמו go to market, זה ציר, זה ערוץ מחירה. דיברנו איך לעשות את זה, הראינו אימייל, הסברנו שזו אומנות בפני עצמה, ורק על האימייל עצמו אפשר לעשות לדעתי פרק של חצי שעה, איך לכתוב אותו נכון. אנחנו עשינו על זה כמה איתרציות, ואני חושב שתמיד יש עם מה לעבוד ומה לשפר. עכשיו אמרנו, אינטרו זה נגמר בסוף, הרשת שאני מכיר היא מוגבלת, וכמות האנשים שהם מכירים היא מוגבלת. בסוף פניתי לרובם, אז זה ערוץ אחד. בוא נדבר על עוד ערוצים. אז בלוג זה ערוץ שבו אנחנו בונים פלטפורמה שככל שהיא גדלה לאורך זמן, אני רואה את זה גם על הבלוג של פיוז'ן שהשקנו לפני כמה חודשים, ואנחנו כבר מתקרבים לסדרי גודל של אלפי קוראים, בסדר? שבסוף מקבלים התראה כל שבוע על הקונטנט שלנו. האירוע הזה הוא מאוד משמעותי, בוא נדבר עליו כמה מילים בפרקטיקה.
סבא, אז נגיד הבלוג זה דוגמה קלאסית למשהו שבמחשבה הראשונית שלנו אנחנו אומרים, טוב, שיהיה לי כסף, אז אני אביא איזה קונטנט רייטר, או מישהו שעושה מרקטינג, או קונטנט מרקטינג, והוא בעצם ימלא לי את הפוזיציה הזאת, כן? עכשיו, הדבר הזה הוא לא נכון, גם ברמת היכולת שלך לעשות את זה בעצמך, וגם ברמת מתי השלב שאתה מתחיל לעשות את זה.
נכון.
זאת אומרת, אותם ריפרלס, שאחר כך כן הסתכלו בחותמת שלך במייל, והלכו לפרופיל לינקדאין שלך, והם רואים שהדבר הזה הוא ריק, כן? שאין לך שום דבר לתרום או להגיד בתוך העולם תוכן שאתה מתיימר להיות מומחה בו,
כן.
הדבר הזה מוריד משמעותית בקרדביליות שלך, כן? עכשיו, היום בעצם הסיפור הזה נהיה הרבה יותר נגיש. זאת אומרת, להקים היום חברה או עסק, זה משהו שהוא חד משמעית הרבה יותר קל מאשר שזה היה לפני שנתיים או שלוש, בגלל ג'נרטיב AI, ChatGPT וכל התוספים שעוזרים לך לעשות ממצגות ועד בלוגים וכל הדבר הזה. אז התירוץ הוא לא קיים שם כבר, אוקיי? זאת אומרת, גם אם אתה, אין לך כישרון כתיבה ואתה שונא את הדבר הזה,
אתה יכול להשתמש במנוע חיצוני שיעזור לך.
לגמרי. בסוף, הבלוג הזה זה הדרך הכי טובה שלך לחנך את השוק ואת הרשת שלך סביב הסיפור שאתה מנסה למכור לעולם. כאילו אתה גילית איזושהי דרך אחרת להגיע ללקוחות, אתה חושב שזה ה-next big thing, אז תתחיל לתת ערך למי שמסביבך, וגם למצב את עצמך בתור איזשהו domain expert, שאני חושב שבסוף המפתח לבלוגים האלה, זה לנסות לתת ערך. זאת אומרת, יש דברים שאני לומד במהלך הדרך, טיפים קטנים, דברים שאפשר להשתמש בהם, אני מנסה להוציא את זה החוצה, לעוקבים של העמוד של סמפליץ', שזה גם דבר שהולך וגדל בצורה אורגנית, כי אני דואג בכל פגישה שאני יורד ממנה, אם דיברנו על 60 פגישות ריפרלס בחודש, כל פגישה שאני יורד ממנה, אני מזמין את הבן אדם לעקוב אחרי העמוד של סמפליד. הדברים האלה, האימפקט שלהם, זה לא משהו שהוא נראה ביום יום, אוקיי? אבל בתמונה הרחבה של הדברים, יש איזה משמעות. וזה הצעד הכי פחות סקסי. כן, יצרת עכשיו בלוג ויש לו 7 לייקים ש3 מהם זה אמא אבא טעות, אתה אומר מה אני עושה פה כאילו, מה אני מבזבז את הזמן שלי, אבל זה ממש לא בזבוז של הזמן שלך, כי דיברנו אז עם, שנגיד לקוחות בארצות הברית, הם מאוד מאוד אוהבים ללכת ולקרוא בעצמם את ה-knowledge base באתר שלך, את הבלוג, כי הם לא רוצים בהכרח לשבת איתך עכשיו בשיחת אונבורדינג של שעה.
כן.
הם רוצים שיהיה להם את הכלים ללכת לבחון את הדבר הזה בעצמם, ואם אתה לא תתחיל לעשות את התשתית, זה אף פעם לא יהיה שם. וגם הקונטנט רייטר שתגייס כשיהיה לך כסף בבנק, היא לא תייצר את התרבות הזאת של הכתיבת בלוגים. עכשיו, צריך להגיד, כן? זה לא שאתה עובר מיזם לכותב תוכן במשרה מלאה, אבל כן יש צעדים קטנים שאתה יכול לעשות, אוקיי? אחד זה להגיד, אני עושה 10 בלוגים ברבעון. פעם בשבועיים אני מפרסם איזשהו בלוג. אני משתמש ב-ChatGPT, או
ARPRM,
מחפש אצל המתחרים שלי, זה גם, אני עושה הרבה חיפוש סביב הדבר הזה, של כאילו להבין על מה אחרים כותבים, ואיזה תכנים כן יש להם הרבה אינטראקציה, וברגע שהדבר הזה מתחיל להיבנות, לפעמים גם מגיעים מזה לקוחות, כן? זה לגמרי to play the long game.
נכון.
אבל זה יוצר איזשהו טראפיק, אנשים מגיעים, אני חד משמעית רואה, שיש לך את האנשים שיסתכלו על הפרופיל שלך בלינקדאין, אז שאנחנו מפרסמים בלוג, או שאני מפרסם בלוג, אני רואה שהדבר הזה הוא מושך אנשים שאני לא מכיר, שהם חד משמעית מתוך העולם תוכן, ובסוף גם נסגרות מהדבר הזה עסקאות. זה...
ברור, זה גם אם זה לא ישיר, הם קוראים את הכתבה, נכנסים ללינקדאין, זוכרים אותך, ובפעם הבאה שהם צריכים פתרון, הם פונים אליך.
לגמרי, ובסוף זה הקיצור דרך הכי משמעותי שאתה יכול לעשות, thought leader, או כאילו לעשות, לבנות קרדביליות שלך, סביב העולם תוכן שבו לגמרי. אתה פועל. וזה מה שנקרא content marketing, כן, שזה כאילו, זה תפקיד שאנשים מגייסים אליו, לגמרי. אבל זה משהו שאתה יכול לעשות אותו בעצמך, לגמרי. אתה לא צריך לחכות לאף אחד.
אני רק רוצה להגיד משהו אחרון על הבלוג ואז נתקדם. חשוב מאוד שהכתבות לא יהיו, אני זוכר שבתחילת הדרך כשיזמים היו באים, הם כותבים כתבה על המוצר או על הפיצ'רים. אני הרבה פעמים ממליץ לא לעשות את זה. א', כמו שאמרת, אם חסר לכם רעיונות, תסתכלו על מתחרים ישירים או עקיפים שלכם, תראו איזה תוכן הם מייצרים בסושל ובבלוג שלהם, ותראו כמו שאמרת איזה תוכן הוא הכי אינגייג'ינג. אני יודע שזה נשמע קצת לא סקסי להגיד את זה, אבל בסופו של דבר, מה שעובד ללקוחות שהם תחרות ישירה או עקיפה שלכם, כנראה עובד כי שוק היעד, הלקוחות שלהם, כלומר הלקוחות הפוטנציאליים שלכם כסטארט-אפים, מתעניינים בתוכן הזה. אז ללמוד, לשוב השראה במרכאות כפולות, שזה אומר הרבה פעמים לעשות כמוהם או דומה להם. זה דבר ראשון. דבר שני, זה חוזר לשיחות שעולות פה הרבה בכל הפרקי פלייבוק, את אף אחד לא מעניין מה ה-value proposition שלכם, אף אחד לא מעניין אותו לשמוע מה הפיצ'ר החדש שהשקתם, אלא אם הוא לקוח קיים ש... ונאמן כבר כמה חודשים או שנים, ורוצה לשמוע על שחרור הגרסה הבא, מה שהרבה יותר מעניין זה לשמוע את המגמות על התעשייה, אם זה בסלס, אז מה כלי הסלס או מתודולוגיות הסלס הכי משמעותיות, מה הפערים, איזה use case לאיזה חברה נחמדה שעבדתם איתה, שהעלתה את המחירות שלה פי שלוש, ואיך היא עשתה את זה, זאת אומרת, אנשים בסוף רוצים ללמוד דברים שהם ולובל עבורם, ולא מה שמעניין אתכם לספר, אז זה אולי נקודה...
חוזר לאותה נקודה.
נכון, נכון, אז זה נקודה שפשוט שווה לחדד, שבלוג מטרתו היא לא לקחת את הפיצ'רים שיש לי במוצר, או בתוכנית אקסלרטור שלי, כשאני מדבר על פיוז'ן, ולהציג אותם החוצה. אנחנו בבלוג שלנו לפיוז'ן, פונים לקהל יד של יזמים בתחילת הדרך, נותנים להם שורה של מאמרים, סרטונים, כלים ומתודולוגיות, על בעיות וכאבים שקשורים בהקמת סטארט-אפ בתחילת הדרך. למשל, איך לעשות, הפרק הזה, איך לעשות אאוטבאונד ללא תקציב.
לגמרי. וזה בסוף חוזר לאותה נקודה יסודית של לנסות להתרכז ולתת ערך לצד השני. זה נכון גם לגבי המוצר שאתם בונים, אבל פה בקטע הזה של הבלוג, תתמקדו במשהו שהוא מעניין, ואנשים אחרים רוצים לקרוא אותו.
לגמרי.
זה לא צריך להיות פרומושן למוצר שלכם. הסיכוי שגם מישהו יקרא את הבלוג הזה וישר יפנה אליכם ויגיד, וואו, קראתי את הבלוג והשארת אותי עמום, אני רוצה להיות לקוח. זה לא באמת קורה, אבל כן תראו לעולם שאחד יש לכם מה לתת, ושתיים אתם מבינים על מה אתם מדברים. הדבר השלישי, שהוא בעצם, אני חושב שהוא הבסיס לאוטבאונד מוצלח, ובכלל כאילו להבין מה להתקרב לשוק שלך, זה בעצם להיות איפה שהלקוחות שלך נמצאים, כן? אתה צריך להתחיל לחיות את הסביבה שבה אתה נמצא, ובעיקר להבין איפה החבר'ה האלה מסתובבים סושלי, אוקיי? אם אני עכשיו בונה מוצר שמוכר לאנשים שעושים commercial real estate, כן? אז, ויש שלושה כנסים בשנה שמושכים אליהם את כל המנהיגים של התעשייה הזאת, אני צריך להבין שזה המקומות שבהם אני צריך...
איך אני יכול לדעת איפה זה קורה?
אז אני מתחיל להבין, כאילו, מתחיל לחקור בתוך העולם שאני נמצא. זאת אומרת, אני מסתכל על המתחרים שלי, אני רואה את הפוסטים שלהם, של
באיזה כנסים הם נמצאים?
באיזה כנסים, על מה הם מפרסמים? כן? איפה הם נמצאים? הם נמצאים בלינקדין, הם לא נמצאים בלינקדין, יש קבוצות בפייסבוק, האם יש דיונים בטוויטר, ברדיט? אני צריך להבין איפה הדברים האלה קורים. חיפוש פשוט בגוגל נותן הרבה מאוד מידע, כן? וובינרים שקורים, אינפלואנסרים שנמצאים בתוך התעשייה הזאת, אם אני דומיין אקספרט בתוך הסיפור הזה, אני אמור להכיר את זה, או לפחות ללמוד להכיר את זה, אבל האינפלואנסרים האלה, זה אנשים שאתה רוצה לעקוב אחריהם, כי בסוף הם מאגדים סביבם הרבה מאוד מהלקוחות הפוטנציאליים שלך. עכשיו, אתה קודם כל צריך להבין איפה השבט שהאינטרנטי הזה מסתובב, אוקיי?
כן, והרבה פעמים אנחנו כיזמים, בטח בישראל, יש לנו נטייה להגיד, הם עושים את זה ככה, אנחנו נעשה את זה אחרת. לא, צריך להבין שאם יש פה ערוצים, אם כל המתחרים שלי הקימו קהילת פייסבוק לארכיטקטים או אנשי commercial real estate, אולי זו הדרך שבא בשוק יעד ספציפי, בשפה ספציפית, הם נהנים להתאגד סביב תוכן שרלוונטי אליי.
אתם גם ככה עושים סטארט-אפ, כאילו לא צריך להנציא את הגלגל בכל דבר, כן? יש אנשים חכמים ממכם שיש להם יותר ניסיון, הם צעדו בדרך הזאת לפניכם, הקימו חברות, קחו את החברה שאתם הכי רוצים להיות היא. תסתכלו, קחו את הדבר הזה כרפרנס, ותיכנסו כלקוח פוטנציאלי לחברה הזאת, תשאירו את הפרטים שלכם בכל מקום אפשרי, ותראו מה קורה.
כן, תראו איך רוטפים אחריכם, איך עושים אחריכם צ'ייסינג.
שולחים לכם ניוזלטר, מזמינים אתכם לדמו, כאילו, איך הפאנל שלהם בנוי, איפה החבר'ה האלה מפרסמים, איך נראות המודעות שלהם בפייסבוק.
לקחת וללמוד.
לגמרי, יש פייסבוק library ad, כן? תחפשו את כל המתחרים שלכם, יש באורקל משהו שנקרא מוט. אתה ממש נכנס ורואה את כל הספונסרד אדס של כל השחקנים הכי גדולים בתעשייה שלך. עכשיו, אתה לא רק לומד מזה איפה הם מסתובבים, אתה גם לומד
מה עובד ומה
מסרים.
מה עובד ומה לא, מה המילים שמשתמשים בהם ומה לא, מה הגרפיקות ומה
לחלוטין.
לא.
עכשיו, once מצאת את הדבר הזה, ומצאת את המקומות האלה שהם מאגדים אנשים, שהם מהתעשייה שלה אתה מכוון, אתה בעצם מתחיל לעשות leverage למידע הזה, בשביל לגרום לאנשים לענות לך, אוקיי? אז דיברנו מקודם על ריפרץ, שפה יש לנו איזשהו warm intro, אני מחבר בין שתי נקודות שהן אמורות לחבר אותי לנקודה השלישית, אבל באוטבאונד אני בעצם פונה לאנשים זרים לחלוטין, וכשאני פונה למישהו זר, אני צריך שיהיה לי סיבה, להתחיל לדבר איתו, סיבה אמיתית, אוקיי? הסיבה האמיתית הזאת יכולה להיות הרבה סביב איפה החבר'ה האלה מסתובבים.
כן.
ראיתי שאתה הולך לכנס הזה בשבוע הבא, וגם אני הולך להיות בכנס הזה בשבוע הבא. ראיתי שאתה עשית אנגייג'מנט על הפוסט של האינפלואנסר, שכתב על על האתגרים של 2023, ואני גם מצאתי את הדבר הזה מאוד מעניין, ובגלל זה אני רואה איזשהו קשר ביני לבינך, יש לנו סיבה להתחיל לדבר על משהו, בלי עכשיו אני הפאונדר של החברה שמחפשת, אני ואתה ברמה האנושית, יש לנו תחומי עניין משותפים, היה לנו פעם, עשינו ניסוי, על בעצם להשתמש בנקודות דמיון, אוקיי? שנינו עושים פולו על אותה קבוצת כדורסל בלינקדין, האם הדבר הזה עובד או לא.
עובד.
וזה חד משמעית עובד. כאילו, הנקודות ממשק האלה, זה הדרך הטובה ביותר.
שהם לאו דווקא מקצועיות גרדה. ראיתנו שאנחנו אוהבים את אותם דברים, אנחנו מדברים את אותה שפה, נכון?
לגמרי. שגם ריפרל זה עוד סוג של הדבר הזה. אנחנו חולקים במשותף את ההיכרות עם הבן אדם הזה, ואני משתמש בדבר הזה, זה הדבר הראשון שאני אומר לך, אני מבקש, היי, אני רוצה שהוא יעשה לך אינטרו אליי.
כן.
כן? אז אנחנו בעצם מבינים איפה הם hanging out socially, אוקיי? ומשתמשים באינפורמציה הזאת בשביל לקבל את האטנשן שלהם. אני אתן פה כמה דוגמאות, אוקיי? זה דוגמאות להודעות התחברות בלינקדין.
פה אנחנו רואים את זה בשקף, כן. אוקיי. דוגמאות אמיתיות.
שמוגבלות ל-275 תווים, זה הודעה קטנה. תמיד ההודעה הזאת היא סביב איזשהו compelling event שמקשר ביני לבן אדם הזה, אוקיי? אני אתן את הדוגמה שאני הכי אוהב, אוקיי? אנחנו היינו בטסטי לארצות הברית בינואר עם פיוז'ן, וחיפשתי אנשים שאין להם שום קשר לישראל, זאת אומרת שהחברותה הזאת היא לא תעבוד במקרה הזה. ואני רוצה להעלות אותם לשיחה של פידבק של חצי שעה, בדיוק כמו שדיברנו.
אנשי מחירות שיוכלו לדבר על המוצר.
אנשים שהם כאילו מובילים ביזנס דיבלופמנט בארגונים גדולים. ושאלתי את עצמי, איך אני יכול להוציא את האטנשן של הבן אדם הזה בצד השני, שהוא יענה להודעה שלי ולא להודעה של מישהו אחר.
כן.
אמרתי לעצמי, אוקיי, אם אני אצליח למצוא יהודים, כן? שאולי יש להם איזשהו סנטימנט לישראל. שוב, אני יזם בתחילת הדרך, יש לי את כל הפריבילגיה להשתמש בכל הכלים של הפידבק שבעולם. אם אני אצליח למצוא יהודים, ואני אפנה אליהם, אני ארמוז להם ששנינו יהודים, אבל אני לא יכול להגיד, היי,
ראיתי שאתה יהודי, כן.
אז אולי יענו לי. ובעצם, אתה יודע, אני מתחיל לחשוב על הדבר הזה, איך אני בעצם מוצא רשימות של יהודים, שזה נשמע לא כל כך טוב, זה מאוד קשה, ואולי טוב שכך, קשה למצוא באינטרנט רשימות של יהודים, אבל כן, בסקילס,
בלינקדין, יש דובר עברית.
דובר עברית, זה יכול להיות, עדיף לי אפילו שזה יהיה מישהו שאתה יודע, להגיד שלום, תודה, אבל מבחינתו, שהוא מקבל עכשיו הודעה שאומרת, היי, גיא, ראיתי שיש לך 20 שנה ניסיון בביזנס דיבלופמנט, אבל לא רק זה, אתה גם דבר עברית. הדבר הזה הוא ישר מייצר איזשהו קליק. אחד, עשיתי את השיעורי בית שלי. שתיים, הוא מסתכל עליי, רואה שאני מישראל, זה מייצר איזושהי אינטראקציה שהיא יותר קרובה.
זה מפעיל אצלו משהו.
אנחנו מחולקים את זה במשותף. ובסוף רואים שהתוצאות של הקמפיינים האלה עובדות יותר טוב. יש פה עוד דוגמאות של איבנטים או וובינרים. אני עכשיו מחפש אפילו על ברמת הקיוורדס, אוקיי? אני עושה B2B Sales Development. אם אני אלך עכשיו ללינקדין ויחפש בשורת החיפוש, בלי לשלם לאף אחד, לא Sales Navigator ולא שום דבר, אני אחפש בשורת החיפוש B2B Sales Development, אני אראה את כל הטראפיק שקורה סביב הקיוורדס האלה בלינקדין. יש פוסטים, יש אירועים, יש קבוצות, יש אירועים פיזיים.
אתה אומר, זה לא נגמר, אפשר ימים שלמים לעבוד רק על זה.
לגמרי. עכשיו, בתוך אני מוצא פוסט, שמישהו מדבר על זה שהוא חושב ש-AI agents יחליפו את ה-SDR ה-traditional, שזה משהו שאני מאוד מסכים איתו, כן? אז אני רואה ש-70 אנשים עשו לייק לפוסט הזה. אז באמת, חלק מהם זה אימא בטעות, ואני אסנן החוצה את כל הקולגות שלו שעבדו איתו באותה חברה. אבל מתוך ה-70 לייקים האלה, אפשר לזקק 5-10 אנשים שהם בפוזיציה הנכונה, והסיבה שהם עשו לייק לפוסט הזה, זה כי זה עולם תוכן שמעניין אותם. זה האנשים שאותם אני מחפש.
היי, ראיתי שעשית לייק לפוסט הזה והזה, אני אשמח להתחבר בו, זה.
כן.
ובמקרה יש לי מוצר שעושה משהו שדומה ל...
אפילו לא זה, אני ואתה חולקים עניין משותף, ויהיה לי לכבוד, יהיה לי לכבוד להצטרף לרשת שלך. כי אני מחפש שאנשים בדיוק מהקליבר שלך, שיהיו חלק מהרשת שלי. ששוב, אם אנחנו חוזרים לנושא של השולם, סולם שלבים, זה משהו שהרבה לא מבינים אותו לגבי Outbound. אני פוגש הרבה מאוד חברות או צוותים שאומרים, תשמע, המסר פה הוא קצת, הם לא מבינים בדיוק מה אנחנו מוכרים.
אתה אומר, זה לא משנה.
זה מצוין.
כן.
כי אני רוצה קודם כל שהבן אדם יאשר את הבקשת התחברות שלי. זה השלב שאני נמצא בו. אחרי שהוא יאשר את הבקשת התחברות שלי, נפתח בינינו צ'אט, ספציפית בלינקדין, אני יכול לכתוב לו כמה הודעות שאני רוצה. שם יהיה לי את כל ההזדמנות שבעולם לספר לו עליי ועל עצמי ועל מה שאני רוצה להציע לו. אבל פה יש לי הודעה אחת קצרה, ששוב אני רוצה להתרכז בו, ולמה אני פונה אליו ספציפית, בלי לדבר עליי, כן. לא המוצר שאני
לא מוכר. לא בא למכור לך ולא זה, ויכול להיות שגם אני באמת לא אמכור לך, כי זה לא מתאים. בוא לא... נתחבר, לגמרי. זה השלב.
זה מה שאני רוצה. זה ה-CTA.
אז יש פה עוד דוגמאות בשקף, מעולה.
עכשיו בעצם התחברנו, כן? אז הצלחנו לעבור את השלב הראשון, ופה נכנס קצת יותר העניין של התוכן, כאילו, הבשר שעליו אני רוצה לדבר.
זה שלב שתיים, מה שנקרא.
בדיוק. שגם פה, מי שלא רואה את ההודעה, אז ההודעה הזאת מתחילה ב-Thanks for connecting, אבל המשפט הראשון הוא Too long didn't read, I want your advice.
TLDR, כן.
כן, כאילו, זה מה שאני רוצה. אני אחר כך אספר לך בקצרה מה אני עושה, וכאילו, ולמה ספציפית אני פונה אליך, גם פה אני אנסה למצוא נקודת עניין משותפת. פה במקרה הזה, אני הוצאתי רשימה של חברות שמשתמשות ב-Outreach, שזה כלי שאנחנו עושים עליו אינטגרציה, ואני רוצה לדבר עם אנשים שמשתמשים ב-Outreach בשביל לקבל את הפידבק שלהם. בנינו לאחרונה אינטגרציה, ואני מוכן להציע free trial בחינם. אז יש לו את כל הסיבות לעלות איתי לשיחה. אחד, הוא גם מרוויח מזה משהו. שתיים, אני לא בא למכור לו. אני רוצה לקבל את הפידבק שלו. באמת אני רוצה לקבל את הפידבק שלו בצורה הכי אמיתית ודוגרית שיכול להיות בעולם. ואני גם מאפשר לו לא לקרוא את כל ההודעה הארוכה הזאת, ולהבין שבסוף, ברמה הכי יסודית, אני רוצה לשמוע את דעתו.
כן.
ואני רוצה לשמוע את דעתו מאותה סיבה שצאתי לו להתחבר קודם. כי אני חושב שהוא משהו מאוד מאוד מיוחד. שזה תחושה שכולנו חולקים את הדבר הזה, אנחנו אוהבים שמרימים לנו
שפונים אלינו, כן,
כן, לגמרי. מה שטיפ אחרון שיש לי להגיד על ההודעה השנייה הזאת, make it short, כאילו אם אתם עברתם את ה-600 תווים, כאילו אתם עושים את זה לא נכון, אל תיגעו, ובסוף תשאלו את עצמכם את השאלה, אני הייתי קורא את זה? אני הייתי קורא את הדבר הזה, איך אני הייתי מגיב לסיפור הזה? כן. זה הכי, ברמה הכי בסיסית.
כן.
אל תיגעו אנשים בתוך הדבר שלכם, תתקדמו לאט לאט, קצת פורפליי לפני שקופצים למים העמוקים, וכמובן לדבר הזה עושים איזשהו פולו-אפ, שהוא הרבה יותר לייט, כאילו.
מאוד קצר, כן. תמיד עם סימן שאלה, שזה מאוד אינגייג'ינג ו...
חייב, תמיד איזשהו דרייבר מאוד ברור.
כן, I just want to follow up on this with a נקודה, זה סתם נגינג. שאלה, רציתי לוודא שראית, או מתי אתה חושב שכדאי לעלות לשיחה, שזה בכלל לוקח את ה-next the best action, אני הרבה יותר ממליץ.
לגמרי. עכשיו, שלא עונים לי להודעה הזאת, אני מנסה בכל זאת להוציא משהו מהאינטראקציה. זאת אומרת, אני חוזר רגע לסולם שלבים. שלב הראשון הצלחנו לעבור, הבן אדם התחבר איתי בלינקדין. עכשיו יש לי צ'אט פתוח, אני יכול לשלוח לו כמה הודעות שאני רוצה.
נכון.
לא אפציץ אותו ב-20,000 הודעות, כי זה הטרדה. אבל שהוא לא ענה לי לפולו-אפ, אני מבין שזה כנראה לא הזמן הכי טוב, אנחנו לא הולכים לעלות לשיחה. אז אני כן בכל זאת מנסה להוציא ממנו משהו, כמו שאני מנסה להוציא עוד אינטרו משיחה.
זאת אומרת, בוא תעקוב אחרי הלינקדאין שלי.
תעמוד אחרי, אני מבין שזה לא הזמן הנכון מבחינתך, כנראה אתה מאוד מאוד עסוק, אבל יש לי את העמוד הזה, שאני חולק בו טיפים, לאיך אפשר לעשות B2B Sales Development, כי אני באמת חולק שם טיפים כאלה, כי אני מנסה לתת ערך, אז בוא, תן לייק, כאילו. גם זה אין פה 100% הצלחה, אבל העיקר שהמכונה ממשיכה לעבוד, ואנחנו כל הזמן מייצרים את האינטראקציות האלה. דבר אחד לפני האחרון, שזה בעצם המשך ישיר למה שדיברנו עליו עכשיו.
Cold outbound.
כן, cold outbound, שזה כאילו לצאת החוצה מתוך גם הרשת של מדינת ישראל לצורך העניין, ולהתחיל לפנות לאנשים ולנסות לעניין אותם בדבר הזה. עכשיו, פה התוצאה, בטח בשלב הראשון, היא פחות משנה, אוקיי? זאת אומרת, אתם לא בשלב שאתם באמת מוכרים את המוצר שלכם. כן? אתם מחפשים את האנשים שיתנו פידבק, דיזיין פרטנר, כאילו זה הלקוחות הראשונים שלכם, ויש סיבה לזה שרוב הלקוחות הראשונים שלכם כנראה יהיה להם איזשהו קשר ישראלי, זה לא יהיה הלקוח הראשון שאתם תביאו אנטרפרייז בארצות הברית. אבל, אם אתם לא תתחילו לעשות קולד אאוטבאונד ביום הראשון, אתם תהיו אותו יזם שהגיע רק עם ריפרלס, ועכשיו הוא צריך לשבור את הראש, שיש הרבה אקספקטיישן.
לא, ואתה גם לא יודע מה עובד. אז יש הבדל בין טקסט ו-value proposition שכתוב עבור אינטרו דרך חבר, לבין value proposition שצריך להיות הרבה יותר מדויק ומזוקק, כשאתה פונה למישהו שלא הכיר אותך מעולם. וצריך על בסיס זה להחליט אם לקחת איתך שיחה ולהתחיל איתך sales process או לא.
אז בעצם, כאילו, לחלוטין, הדבר הזה זה בעצם התהליך הבדיקה שלי עם עצמי. לאיך אני מגיע ללקוחות, איזה מסרים עובדים עליהם, מה גורם לאנשים, איזה subject lines גורמים לאנשים לפתוח את המייל, איזה הרכב, ואם אני שם לינק ליומן שלי, או מציע למישהו לכתוב את ה-availability שלו, כל אחד מהדברים האלה זה איתרציות קטנטנות, שאם אתם לא תבחנו אותם בעולם האמיתי, אין לכם שום דרך לדעת איך זה עובד, וזה משתנה בין אינדסטרי לאינדסטרי, בין מוצר למוצר, בין יזם ליזם. הקטע פה, זה שזה נורא נורא זול. העלות של לשלוח היום מיילים היא אפס. כן? יש עשרות תוכנות שעושות דריפ קמפיינס עד איזשהו רמה מסוימת של קונטקטס. אני כאילו חייתי על הדבר הזה כמה שנים, כן? אז אין שום תרוץ ללא להתחיל לנסות, ובלי שאתם תלמדו בעצמכם מה עובד ולא עובד, אתם אף פעם לא תוכלו ללמד מישהו אחר. עכשיו, סתם נקודה מעניינת, אנחנו היום, עם לקוחות חדשים שאנחנו מתחילים לעבוד איתם, יש שתי דרכים שבהם אנחנו לומדים את הטארגט אודיאנס שלה ומכוונים. הדרך הראשונה זה איזשהו שאלון אונבורדינג שהם עונים עליו, זה קצת כמו ללכת לסלס נביגייטור ולשים את הפילטרים, אני מחפש באינדסטרי הזה והזה, ואנחנו מתחברים לתוך ה-CRM שלהם, ומסתכלים על כל ה-past communication שהיו להם עם לקוחות, שהתקנברטו, לא התקנברטו. עכשיו, משהו שהוא, אני לא יודע אם זה מפתיע או לא מפתיע, אבל יש חוסר תאימות די גדול בין הקהל שהם חושבים שהם מנסים להביא.
לבין מי קונה באמת את המוצר.
לבין מי שקונה באמת את המוצר. כן? אז הדרך היחידה שלכם להגיע לתשובה הזאת היא דרך תהליך מכונת אאוטבאונד שלא מפסיקה לעבוד, שולחת מיילים, הודעות בלינקדין. אל תמהרו ללכת למקומות של אוטומציה. כן? תעשו אוטומציה שאתם מרגישים שמצאתם משהו שעובד לכם. שאנשים מתחילים לעבוד, כי אחרת אתם בעצם, אתם עושים משהו שהוא לא יעיל אוטומטי, זה רק מגדיל את החוסר יעילות. תימנו כמה שיותר מטקסט סלזי, כן? וג'נריק וורדינג, וכאילו, ותמיד תסיימו ב-CTA. מה זה טקסט סלזי? כאילו, we can boost your engagement 50,000 times, כאילו, משהו כזה שמרגיש לכם שהוא נשלח על גבי HTML ולא על גבי מייל, זאת אומרת איזשהו באנר כזה,
כן.
אם הטקסט שייך מהעולמות האלה, אתם לא עושים את זה נכון.
לגמרי.
תנסו לייצר אינטראקציות אמיתיות, כאילו לייצר שיחות, עם CTA ברור, אני רוצה להעלות לך לשיחה של חצי שעה, אני רוצה שתמלא את השאלון הזה, אני רוצה לתת לך free trial.
אבל אחד, לא 10 שיחים.
אחד, רק אחד.
כן.
לא אני רוצה להעלות איתך לשיחה, כי אני רוצה לחשוב על לקוחות פוטנציאליים, משקיעים פוטנציאליים.
כן, ביזנס מודל וזה.
דבר אחד. הדבר הזה הוא נכון לא רק ללקוחות פוטנציאליים, אלא לכל בן אדם שאתם מנסים להגיע אליו.
נכון.
פרטנרים, אינפלואנסרים.
יועצים. צ'אנלים, משקיעים, הכל.
לגמרי. ושוב, חוזר לאותה נקודה, פשוט תנסו לייצר קשר אמיתי, תקלילו את האווירה, תעשו את זה כאילו מצחיק, נחמד, תייצרו אינטראקציה אמיתית, כאילו. אנשים אוהבים לדבר עם אנשים. הם לא אוהבים לדבר עם אנשי מחירות.
עם ChatGPT.
כן. והדבר האחרון, הדבר האחרון שבעצם כולנו אוהבים, תנסו לתת משהו בחינם, אוקיי? יש איזשהו מחקר, זה גם דיברנו על סמפליד, שאומר שאנשים מעריכים הרבה יותר דברים בחינם, מאשר דברים שהם כאילו זולים, הם נותנים ערך יותר גבוה למוצר, וגם תבינו שאתם צריכים כל פעם להתקדם שלב אחד בסולם, זאת אומרת, השלוש לקוחות הראשונים שאני אביא, אני אתן להם את המוצר בחינם, ואחרי זה, שאני ארגיש שזה הגיע לבשלות מסוימת, שבה אני נותן ערך.
וזה נקרא אדם, זה עובד, אני נותן ערך, אז אפשר לתת פרי טרייל.
אז תיתן דיסקאונט, אז תיתן לייפטיים דיסקאונט, תיתן משהו. האנשים האלה שהם מאמינים בכם בהתחלה, הם צריכים לקבל משהו בעבור הסיפור הזה. עכשיו, זה לא חייב להיות דרך אגב, המוצר שלכם בחינם. זה לא חייב להיות. אבל זה כן יכול להיות הדומיין אקספרטיז שלכם, כן? אני סתם, משהו שהוא איתי קורה הרבה, אני העולמות שאני מכיר, מבין, זה Sales Development, ויש לי הרבה מה להגיד על איך להתחיל לגלגל מה שנקרא מהאפס לאחד, כאילו להגיע לאותו לקוח ראשון. אני נפגש המון עם יזמים, שחלקם אני מבקש מהם גם דברים אחרים, אני לא בהכרח רוצה שהם יהיו לקוחות שלי, אבל אני תמיד, תמיד מנסה להציע את עצמי כבן אדם, לא כמוצר. זאת אומרת, תספר לי קצת על המוצר שלך, חשבת, ניסית לעשות משהו כזה, כאילו, הנה, יש פה איזשהו כלי מגניב שאני עובד איתו, ואולי תנסה את זה בשבילך. פה, הדבר הזה הוא מוריד מגננות, כן? כאילו, אתה לא רק בא לעשות לביתך.
אתה ישר בא לתת.
לגמרי.
Be a giver, זה not just a taker.
כן, זה לגמרי two-way street, ובסוף הדברים הם, כאילו, הם חוזרים. ובגדול, זאת התורה על רגל אחת.
דור, המון המון תודה, היה לי כיף.
גם לי, תודה לך.
חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק יעשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהנתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.